טוב. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
תן לנו קודם כל את זווית ראייתך על מה שקורה, כי גם יום סוער בכנסת, גם הפגנות בחוץ, אבל זה באשר לקולות הרקע, במהות הרפורמה באמת עדיין לא מתקדמת, אתה מרגיש קצת צדקים בקרב מוביליה?
אני לא יודע, אני לא פרשן כזה גדול לצדקים. ברור שיש כאן מלחמה, ויש פה תהליך, ויש פה דברים שהם אסטרטגיים, ויש פה דברים של טקטיקות. אפשר לפרשן את זה לכל מיני כיוונים, אבל אני חושב שהנחישות בסופו של דבר תביא את התוצאה, ובתוך כדי הנחישות יצטרכו באיזשהו שלב מסוים להגיע לכל מיני טקטיקות כאלה ואחרות. השאלה זה מתי, השאלה איך.
אני רוצה לשאול אותך,
השאלה אם יש צד שני בכלל.
אני רוצה לשאול אותך דווקא על עמדת היהדות החרדית בעניין הזה, כי הרי אנחנו הולכים בסוגיית הרפורמה בעיוור אחרי יריב לוין, שר המשפטים, רצונה של הקואליציה, בעיקר הליכוד ועוד בכירים בליכוד, שכבר שנים חולמים שיבוא היום והם יוכלו לעשות רפורמות מהסוג הזה. מצד שני, הציבור החרדי מעולם לא היה מעורה במה שקורה בבגץ, לא תלה בו אף פעם תקוות, לא היה שותף למהלכים משפטיים כאלה ואחרים. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל אידיאולוגית, האם כל הרפורמה הזו מקובלת על המפלגות החרדיות כמו שהיא? האם אתה חושב שיש רק סעיף אחד שהוא החשוב, השאר במילא לא מעניין אותנו? ואנחנו מצביעים לו כי אנחנו חלק מהקואליציה, לא בגלל שתולים בזה שהם תקוות. ועוד שאלה, סליחה שאני מעריך, האם זה לא הופך את המפלגות החרדיות פתאום לחלק מהסיפור, כלומר, סוג של מתן גושפנקה אחרי הרפורמה לבגץ החדש שיקום? כי הנה, החרדים תמכו, והנה, קם הבגץ הזה, ועכשיו יש מינויים והכל, אז זה כבר חלק מאותה חותמת שהמפלגות החרדיות נותנות, ועד כאן, ותשובתך.
שאלה ארוכה. אבל קודם כל אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות המובילים של העניינים הללו, למרות שדעתנו ידועה, לפחות בחלק מהדברים. אנחנו מתייחסים לזה לא כרפורמה, אנחנו לא מקדשים פה את הרפורמה, אנחנו לא חושבים שאחרי רפורמה כזאת יבוא בית משפט שיבין את כל מה שצריך להבין, ושיפסקו שם על פי דין תורה, ואנחנו ודאי לא מקדשים את המוסד הזה בלי קשר לשום דבר אחר, גם אם הוא יהיה יותר נחמד איתנו וגם פחות. אבל אנחנו כן מתייחסים לזה ככלי עבודה, זאת אומרת, בעצם, אם תיקח ותסתכל אחורה, ואתה כבר ותיק, מסקר את ענייני הציבור החרדי כבר הרבה זמן, ואתה מכיר את הדברים, ותראה כמה התעסקות הייתה לנו בלהחזיר דברים שהבגץ הפיל אותם. זאת אומרת, כמה דברים הבגץ היה בעצם חלק מהכרסום, הסטטוס קוו.
הגיוס והגיור והכותל ואין סוף.
בכל דבר, בכל דבר. ואני מדבר, אני מסתכל על זה ככלי עבודה. אני מסתכל על זה שברגע שבגץ יהיה קצת יותר מאוזן, הוא לא יהפוך להיות בגץ שלנו, ותאמין לי שגם אז לא יהיו שופטים שילחמו על כך שאנשים ישבו וילמדו תורה.
בדיוק, לכן אני שואל, האם...
אבל הם לא יהיו, אבל לפחות הם לא יהיו מאותו חלק באוכלוסייה שהוא נגד זה, שהוא אנטי, שלא יהיה דמיון לאף אחד. בית המשפט מבחינתנו לא הופך להיות דבר מקודש, ובית המשפט לא, גם אם הוא יעשה 1,000 סלטות לאחור, לא יהפוך להיות בית הדין של הרב קרליץ, אוקיי? זה כלי שקיים, אנחנו צריכים פשוט להסיר כמה בעיות שיש לנו עם הכלי הזה, כי הכלי הזה בסופו של דבר פוגע בנושאים שהם סטטוס קוו, בנושאים שהם דמותה של המדינה. הם בעצם מכניסים את השיקולים, או את הלכות השקפת עולמם, בשיקולים של דברים שהם החלטות מדיניות. הרי ברור שתהיה מחלוקת בעם תמיד על הדברים הללו, בין החרדים לבין לא חרדים, בין דתיים לבין חילונים. יש מחלוקת שמגיעה מהבדלי השקפות עולם. אנחנו רוצים לראות את המדינה הזאת יותר יהודית, והם רוצים לראות את המדינה הזאת כמה שפחות יהודית. אם אתה חושב, מישהו חושב שיבוא פה בגץ חדש, שכל כולו יהיה לראות איך לשמור תרי"ג מצוות כהלכתו, אז ודאי שאנחנו לא שמה. אבל אנחנו כן נמצאים בעניין הזה, ביחד עם הקואליציה הזאת, כל אחד מהטעמים שלה, כל מפלגה מהטעמים שלה, ואנחנו מטעמים שלה.
כלומר, אני לומד מהדברים שלך, הרב אשר, שהמפלגות החרדיות במקרה הזה תומכות, אבל הן לא אקטיביות בנושא.
לא, לא. הן יכולות להיות אקטיביות. אני אומר, אנחנו מדברים, אני לפחות מבחינתי מקפיד לא לעמוד כראש החץ בעניין, ולא שמה אנחנו צריכים לספק. יש לנו מספיק...
אגב, זו הסיבה שבסוף אתה לא יושב ראש ועדת החוקה, או שמראש העדפת את ועדת הפנים?
לא, 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 אני...
נסחפתי.
היה בהתחלה צעד כזה, אבל אני לא חיפשתי את הוועדה הזו, כי ידעתי בדיוק לאן זה יגיע.
ידעת לאן זה הולך, אז כן הבנת ש...
כן, ידעתי לאן זה הולך, ואני לא בקיצוניות בעניין הזה, ואני אוהב את מה שאני עושה היום. גם פעם קודמת שהייתי בחוקה, זה היה בסוף ברירת מחדל, אבל זה יצא טוב, זה יצא שבאמת...
זה היה סוגיית הקורונה. קשה,
כן. בתקופת הקורונה וכו', אבל לא, לא, אני, זה לא, לא זה הסיבה. אבל אני חושב, אם אתה שואל אותי, ואנחנו כאנשים חרדים, כנציגי ציבור חרדים, אנחנו לא צריכים לפחד ולומר שאנחנו בעד התיקונים הללו שצריכים לעשות, אבל אם אנחנו צריכים להיות המוליכים של זה, ולהיות השופרות הגדולים של זה, ולהיאבק את כל המלחמות בחזית, וזה, אני לא חושב, אנחנו חלק מגוש, וחלק מדבר שצריך לבוא לידי תיקון, כי אני אומר עוד פעם, להסתכל בהיסטוריה, הבגץ וההחלטות שלו, היוו בעצם כלי להקות אותנו על ידי פוליטיקאים כאלה ואחרים. תחשוב מה היה קורה לפוליטיקה הישראלית, אם לא היה את החלטות הבגץ בנושא הגיוס. הרי לפיד לא היה לפיד כל כך, הלפיד לא היה לפיד.
בל נשכח שכל גדולי הדור הקודם, לפני 20 שנה, הורו לעצור את לימוד התורה ולצאת להפגנה שלא הייתה כמוה נגד הבגץ, בדיוק נגד זה, נגד אהרון ברק, ונגד הדרך והגישה של בגץ בכל נושא דתי, הלכתי ויהודי.
לא בשביל להפוך את בגץ לסנהדרין הגדולה, זה לא יהיה, ושלא נחלום על זה. אבל בהחלט למנוע את ההפרעות החוזרות ונשנות בנושאים של ציפור נפשנו. אגב, זה גם נקודת המוצא של הציבור הדתי-לאומי. בדברים לאומיים, בדברים האלה של איך לטפל בטרור או דברים מהסוג הזה, הם מרגישים שהבגץ הולך עם חלק מסוים מאוד באוכלוסייה, וזה דבר שגובל אצלם גם בביטחון וגם בלאומיות. איש משקפתו, אבל אנחנו... אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות השופר הכי חזק במקהלה הזאת.
טוב, אני רוצה לעבור ברשותך לעוד כמה עניינים שגם נוגעים באופן ישירות למאזיננו, לא שהבגץ והמשפט לא, אבל הרבה יותר, למשל ההסכמים הקואליציוניים בנושא החינוך והתקציבים, עובדים על זה כל הזמן.
נכון, יש.
והאזרח שואל את עצמו איפה זה עומד ומה קורה.
לאזרח ששואל, אני אענה, יש צוותים, לאורך כל הקו מה שנקרא, זאת אומרת מגני ילדים ותלמודי תורה וסמינרים וחינוך עצמאי והכל, יש צוותים שיושבים מול משרד החינוך ומול משרד האוצר שדנים על הפרטים ועל הצורה שהקו שהולך לאורך כל הדרך זה להגיע לאותו הסכם שעליו אנחנו דיברנו וחתמנו, להגיע לשוויוניות בתקצוב, להגיע לשוויוניות
שנגיע לתקצוב ונגיע לשוויוניות הרבה שראים. אני כהורה ששולח את בנותיי לסמינר ואת ילדיי לתלמודי תורה, ארגיש בתשלום החודשי שאני משלם הקלה משמעותית בעקבות התקציב הזה.
אני חושב שזה מה שצריך להיות, אני חושב שזה מה שיהיה, אבל שוב, כמובן צריך לקחת בחשבון נקודות מסוימות. יש דברים שבהם התקצוב יהיה מה שנקרא עם על 100% מה שנקרא, ויש דברים שאנחנו מראש הלכנו על מה שהיה בזמנו כבר הסכמה היסטורית בעניין הזה. למשל תלמודי תורה, תלמודי תורה
אם חוזרים לדוח שושני,
שמוסדות הפטור, תלמודי תורה שמוסדות הפטור, התביעה שלנו כרגע ולהגיע ל-55%, אבל ה-55% האמיתי. זה עדיין בא ואומר ש- 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 שיש הבדל בין מה שמדינה נותנת 100% ל-55%, ומישהו צריך לספוג את זה. ולכן בדברים הללו צריך להיות מצד אחד קשובים מאוד. ברור דבר אחד, יש שתי אספקטים שצריכים לקרות. אחד זה הנושא הזה של עובדי ההוראה, עובדות ההוראה, גננות וכולי, שברגע שנגיע לשוויוניות, ודאי בגיל הרך, שאני מקווה מאוד שזה יגיע ל-100% כמו שסוכם, כן. אז בהחלט צריך לבוא לידי ביטוי בתנאים שלהם, בתנאי עבודתם, בשכרם וכולי.
אז בוא נתמקד בזה, הרב אשר. שומעים אותנו הרבה מאוד הורים שיש להם ילדים, או בסמינר, או בישיבה קטנה, או בתלמוד תורה. כל אחד מהמחלקות האלה, גם מוסדות הפטור וגם מוסדות שמוכשר, בסוף לכל אחד מהקטגוריות הללו, או, התקציב עומד לגדול או ל-55% או ל-100% או תוספות תקצביות אחרות, או הסמינרים, או 75%. ובסוף ההורים אומרים, יצאנו לבחירות, הבאנו באמת תוצאה יוצאת דופן, אתם, נציגי הציבור, ברוך השם, הצלחתם להביא הסכמים קואליציוניים כמו שצריך, עובדים על זה, יבוא הכסף, האם אנחנו כהורים, ופה אולי האמירה שלך או של בכלל של חברי הכנסת, לא יודע למי, לראשי המוסדות, להורים עצמם, בסוף הורי רוצה לשלם פחות.
אני אומר שוב, אני חוזר מה שאמרתי, בכל דבר יש את החשבון שלו וצריך לראות את זה בצורה הזאת. אל תשכח שמה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בעצם מכסים זחילה של התקציבים הללו שהלכו כלפי מטה לאורך כל הדרך. אם אתה שואל אותי בגדול, אני חושב שצריכה להיות השפעה בסופו של דבר. איך היא תהיה בדיוק, לפי צורות המוסדות למיניהם, ובדברים הללו. תראה, הציבור החרדי, גם כשהיינו ב-55% בתחילת הדרך, לפני 20 שנה, וכשה-55% היה באמת 55%,
לא שילמו כמו היום, ההורים לא היו מעורבים בתשלומים כמו היום, נכון? שעדיין לנהל חיידר זה יש עלות, יש מקומות שמזכירים מבנים.
אני כבר, אין לי ילדים בגיל הזה, יש לי כבר נכדים בגילאים האלה, אבל אני זוכר שמאז ומעולם את תלמודי תורה היה תשלום שהיה יותר מה שקורה לאדם שהוא לא חרדי בבית ספר. אני אומר, אבל לכן אני בא ואומר, אני יוצא מנקודת הנחה, וכך אני מעריך, וכך אני חושב ש... שיהיה לזה השפעה, כמה השפעה תהיה, איך זה ילך לפי סוגי המוסדות, לפי סוגי התקצוב. ברור דבר אחד, שבאותם מקומות, באותם דברים, שיהיה 100% תקצוב, אז 100% זה צריך להיות לא רק בתקצוב.
למשל בסמינרים, אני לא מדבר עכשיו על המגמות, מה שנקרא לימודי מקצוע והשתלמויות למיניהם, שעל זה הורים משלמים, כי זה באמת כמעט כל כולו פרטי, אלא עד שמגיעים לשלב הזה, יגיע תקציב ל-100%, אין סיבה שהורים ישלמו שקל מאותו רגע, כי המבנים של הסמינרים הם גם לא שכורים, למעט כמה מקרים בודדים, אבל רובם זה או מבנים עירוניים, או מבנים ממשלתיים.
אני שוב חוזר ואומר, אני לא רוצה לצאת בהצהרות, ואנחנו, לא אנחנו מנהלים את המוסדות והכל, אבל ודאי שהציפייה שרשור של ההצלחה הזאת, כשתהיה בעזרת השם, יצטרך להגיע לשתי אספקטים, כמו שאמרתי, גם לצוותי ההוראה ולמה שצריך לשלם להם ואת כל התנאים שלהם.
שיגיע התקציב, נראה מה מגיע ומה עלה ועל מה מדובר, ונפתח את המספרים.
סוגי הדברים בדיוק.
שומעת אותך עכשיו, הרבה אשר, גננת חרדית וגם סייעת חרדית, והן ובעליהן שואלים ביחד, מה יהיה גורלנו? האם לנצח מזכורת רעב עם תנאים מאוד מאוד קשים להתנהל, או שזה גם נמצא על השולחן ויבוא לידי פתרונו?
לא, כרגע עניתי על זה, דיברתי, נתתי דוגמה, עובדי הוראה, גננות, דווקא בגני הילדים ובגיל הרך. שוב, אני אומר עוד פעם, הדברים עוד לא סגורים, אבל ההסכמות שהיו, הרי שם אין את לא אמור להיות בכל הפחות ה-55% ה-75% בגיל הרך זה אמור להיות ממש תקצוב מלא, אין הבדל לא בליבה ולא במה לומדים בגנים.
גם בחינוך המיוחד אגב.
בחינוך המיוחד, גם היום החינוך המיוחד.
לא, הסייעות בחינוך המיוחד הרב אשר, זה מזכורות ש...
אז הנושא של גננות בחינוך המיוחד נפטר
הסייעות עדיין לא.
בזמן, והנושא של הסייעות עדיין לא, אבל שוב, ההסתכלות תהיה, כשאנחנו נגיע לאותן הסכמות ולאותן דברים, ולפי זה, ודאי שזה חייב להשתרשר כלפי העובדים, וחייב להשתרשר כלפי ההורים. עד כמה, בכמה ואיך, ונראה לפי הדברים שיקרו בפועל, והכוונה זה הרצון והתקווה של כולנו.
טוב, מילה אחת על מה שקורה בוועדת הפנים.
אני בטוח שגם התקווה של מנהלי המוסדות. אף אחד מהם לא מחפש סתם...
לא, לא, ברור, אנחנו נמתין ונראה. יכול להיות שבאמת תהיה אמירה של כל מנהלי המוסדות שיגיע תקציב. יכול להיות שזה יבוא כלחץ מההורים. יכול להיות ש... נראה, נראה איך הדברים יתרחשו. הרי אין פה חס ושלום התעסקות עם מנהלי מוסדות שלא... חומלים על הציבור ובאים פה באיזה
נכון,
יד נוקשה. נכון. זה לא, לא, זה, לא בזה מדובר. ערבה של רעידות אדמה, כמו שאומרים, הפחד הגדול ביותר, השם ישמור, לא, שלא נדע, אבל צריך להיערך ולהתכונן, אתם עוסקים בזה בוועדה. מה אתה יודע לומר לנו? איפה אנחנו נמצאים בכלל מול ההיערכות? רחוקים מאוד, מאוד מאוד, קרובים לפתרונות. תמ"א 38 שלא בדיוק מתקדם בצעדי ענק.
בדיוק. אז בוא נאמר שבפתרונות שאמורים בעצם למנוע, הם לא מונעים את רעידת האדמה, אבל הם מונעים את החורבן של רעידת האדמה יכולה לעשות. דהיינו, אותם מבנים של מאות אלפים במדינת ישראל, כמעט כ-600 או 800 אלף מבנים שנבנו בלפני שנת 85, הפתרונות האלה רחוקים מאוד מפתרון, והפתרון שלהם הוא רק אחד, חיזוק מבנים או פינוי בינוי או התחדשות עירונית. והבעיה של נושא הפינוי בינוי והתחדשות עירונית זה דבר שהולך בערים גדולות ומבוקשות שבהם ערך הקרקע הוא גבוה, ואז יש כדאיות ליזמים להיכנס לתמ"א 38 או להתחדשות עירונית. הבעיה שבכל אזורי הפריפריה ופריפריות חברתיות כאלה ואחרות, בכל אזורי הפריפריה בארץ, זה לא כלכלי. וברגע שזה לא כלכלי, אין יזם אחד שהוא בא להיות פילנטרופ. וברגע שזה קורה, הוא במיוחד שכל מה שנקרא אזורי הסיכון המוגברים נמצאים רובם בפריפריה, רובם בפריפריה. מה שנמצא על הקו השבר סורי-אפריקני ומה שנמצא בסמוך אליהם, רובו ככולו בפריפריה, יש רק דבר אחד שיכול להזיז את העניין הזה, וזה נמצא על השולחן כרגע, התערבות תקציבית של המדינה בסיוע לפרויקטים כאלה כדי שיהיו כלכליים. זה אומר...
שזה אם... אגב, בדלת שנייה יכול גם להקל מעט על, על, על פתרון מצוקת הדיור, כי הרי...
לא מעט, הרבה מאוד.
הרבה, אז ציפורים, יש פה אינטרס דו צדדי.
שתי ציפורים במכה אחת, כי אם אתה הולך לערים בפריפריות, או מקומות שבהם יש, אתה מכיר את הקוביות האלה של כן. מבנים של שתי קומות, או של שלוש קומות, שיושבים לשטח גדול ואין ניצול של השטח, ועל זה אתה בונה במקום, נגיד, 12 יחידות דיור, אתה בונה 30 יחידות דיור, ואתה עושה את זה בכמה וכמה שכונות ובכמה וכמה בניינים, אתה מגדיל את היצע הדיור, שכמובן יעזור להורדת המחירים, זה דבר אחד. ודבר שני, הפכת את כל האזור הזה, במיוחד באזורי הסיכון, הפכת אותו לאזור שאפשר לגור בו בבתים, שלא ייפלו מרעידת אדמה בעוצמות גבוהות. וזה דבר ברור, וזה האתגר הגדול, מעבר לאתגרים אחרים שגם בהם דנו, ואני... הודעתי היום בוועדה שאנחנו הולכים לעשות איזשהו הליך של 4-5 ישיבות כמין שימוע לפי נושאים, שבהם אנחנו נעקוב אחרי החלטות הממשלה, אנחנו נדחוף את ההחלטות הללו. יש הרבה מאוד דברים, חוסר ידע מי מוליך, מי הבעל בית של העניין, כי זה נופל בין הרבה משרדים. אני נכנסתי לזה עם כל הכוח, הוועדה שלי תיכנס לזה עם כל הכוח, זה דבר שהוא גם פיקוח נפש, גם פתרון למצוקת הדיור, כך אני חושב שזה אחד הדברים אולי הכי חשובים שנמצאים היום על השולחן.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, תודה על השיחה כאן, ערב טוב, בשורות טובות.
תודה וערב טוב.